עמוס והמלא תוכן שזכינו לו. ישנו מצב בעייתי גם לאישה וגם לרב הנשאל, והוא כאשר יש לאישה פצע בנרתיק. בנרתיק או בצוואר הרחם, פצע שמוציא דם. יש לנו מצב של פצע, אבל אין לנו הוכחה שהדם בא רק ממנו, ואין גם דם שהוא ממקור רחמי. האישה מתקשה להיטהר, הרב קשה להתיר את העד הזה, עד כזה שבא לפניו. רציתי להמחיש את זה, היו השבוע ככה שלח לי מישהו שתי שאלות של עדים דרך האינטרנט. זה מעניין, אבל חסכתי מכם את זה. מראה של עד דרך האינטרנט, הוא חושב שאפשר לשלוח, לסרוק ולשלוח, והרב יכול לענות. בכל אופן, יכולים להיות מספר מצבים נפוצים בהם ניתקל בקושי הזה. אחרי לידה, כאשר האישה עברה מהלך של תפרים, כאשר ישנו פצע בצוואר הרחם, אקטרופיון, שזה נגע בצוואר, כמו שראינו בהרצאות הקודמות של הרופאים, חסר באסטרוגן, אחרי לידה בדרך כלל, שהמקור גורם לרקמה ולאור להיות עדין מאוד ורגיש למגע, לחיכוך. מצב שישנה פטריה או התקן תוך רחמי, ההתקן עצמו, החוט, לפעמים גורם לפציעה בתעלת הצוואר או בפתח הצוואר. חתן וקלה, כשישנו ספק בעניין בתולים, כשכן הצליחו או לא הצליחו והם נמצאים במצב של ספק. במצבים האלה, הרי שהפניית אישה לרופא היא לא תמיד כל כך מועילה. הקביעת התורים בדרך כלל לוקחים הרבה זמן. בדיקת הרופא צריכה להיות סמוכה כמה שיותר בעצם לזמן של הספק. גם לרופא אין כל כך זמן וסבלנות לחפש לפעמים גירוי קטן שלא נראה בקלות, באופן מובהק. כמו כן, המוטיבציה של הרופאים היא להתעסק יותר בבעיות קליניות ולא להתעסק בעניינים שיש להם רק השלכה הלכתית. לכן עלה הרעיון להכשיר אחיות רציניות בקורס משולב של מכון פועה ומשרד הבריאות, שהן יודעות ומוכשרות לבצע בדיקות שכאלו. הן יכולות לשמש כסיוע ואסמכתה לכך שיש דימום או מקור חיצוני לאותו דימום. נפשוט את הספק ולכך בעצם היכולת של הרב להתיר את אותה אישה. העזר בבודקות הטהרה הוא כבר נפוץ מאוד היום. ישנה רשימה ארצית של המכון, של הבודקות שהוכשרו, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה הלכתית, כדי שהיא תוכל לעבוד בשילוב ובתאום עם הרב הפוסק. השאלה מתחדדת במקרים בהם האישה לא מצליחה בכלל לבצע בדיקת הפסק טהרה אפילו. האם תוכל בודקת הטהרה לבצע את בדיקת ההפסק עבורה? אחרת, אישה כזאת לא תוכל להתאר במצבים האלה, או שלעיתים ייקח לה הרבה מאוד זמן. המקור הראשוני, אנחנו נתחיל באיזשהו רקע כללי בכלל לכל הנושא של תלייה במכה, ומתוך כך אנחנו נפשוט את השאלה הזאת. המקור הראשוני הוא הגמרא בנידה. אומרת הגמרא, ואם יש לה מכה באותו מקום, תולה במכתה. ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה, אינה תולה. ונאמנת אישה לומר, מכה יש לי באותו מקום שממנה יוצא דם. אז אנחנו רואים שהבסיס של הדברים הוא שאישה נאמנת לומר שיש לה מכה במקור, ומלא יכולה לתלות באותה מכה. אבל נחלקו בכך הראשונים, האם גם כיום דין התלייה הוא קיים, או שכיום הדין הוא לא קיים. אומר הרמב"ן, כיום אין תולים במכה, כיוון שאין אנו בקיאים כיום בהבחנת דמים. הרי אנחנו ראינו בגמרא כתוב, שאם דם מכתה משונה מדם ראייתה, אינה תולה. אז מלא נדרש מאיתנו להבחין בין הדמים. כיום אין אנו בקיאים, ולכן לא יכולים לתלות. ההוכחה שהוא מביא לכך, היא שלאחר אדם תולין צריך לפרוש, והרי אין לך מכה גדולה מזאת. ולמה ישנה את אותה גזירת פרישה? כיוון, אומר הרמב"ן, שאנחנו לא בקיאים בהבחנת הדמים, ומאלה אנחנו מחמירים. ולכן כל דם, כל שהוא שאנחנו מוצאים, אומר הרמב"ן, צריך להחמיר. רש בראש, ורוב הראשונים בעצם חלקו עליו, ופסקו שגם כיום תולים במכה, ועניין, כל העניין של הפרישה של קום תולים, היא בכלל גזירה אחרת שלא קשורה לעניין. האישה היא נמצאת בחזקת טהרה, מן הסתם הדמים הם שונים עד שיוכח אחרת. ולכן יכולה לתלות. כך גם פסק השולחן ארוך. אז אם ככה, ראינו שכיום תולים במכה, אך באיזה מכה מדובר? הרשב"א בא ואומר, אישה בחזקת טהרה עומדת, ותלינה להקל שאני אומר דם זה מן המכה בה, ומסתברא דאפילו אינה מרגשת ממש שאדם שוטט ויורד מן המכה, שאין אנו צריכים לדעת בבירור שיש לה מכה, אלא היא עצמה מרגשת במכה ונאמנת לומר מכה יש לי, יש לה שיש שם דם, והיא תולה שאני אומר מן האדם שוטט ויורד. כלומר הרשב"א בא ואומר שאנחנו בכלל לא צריכים לדעת, אישה לא צריכה לדעת בוודאות שיש לה מכה, וגם היא לא צריכה לדעת שהיא מוציאה דם, אלא מספיק שהיא מרגישה, היא יכולה להתלות בזה. וכך הבינו גם רוב הפוסקים בדעתו, ושאין לכך גם ללא תלות, אם בזה בזמן וסת או לא בזמן וסת. השח רצה לומר אחרת בדעתו, הוא טען שהרשב"א התכוון שמדובר כאן במצב שהיא לא חייבת להבחין שהדם הזה שיוצא ממנה הוא באמת דם שבא ממכתה, אבל חייב לומר שיש כאן מכה שמוציאה דם, אבל צריכה שתדע שמכתה מוציאה דם. וכך גם פסק החכם צבי, ישות החכם צבי, שרק באמת שיש לנו מכה שמוציאה דם היא יכולה לתלות, כי רק אז הספק הוא שקול ואפשר לתלות בדבר הזה. התוספות והתרומה והמורדכי אומרים, עושים חלוקה בין שעת ויסתה לבין מצב שלא בשעת ויסתה. מצב כשהיא לא בשעת ויסתה, הרי שהיא יכולה לתלות רק במכה שמוציאה דם. אבל אם היא בשעת ויסתה, לא יעזור גם אם הכתה תוציא דם, כי אחרת אותה אישה לא תעשר אף פעם, כי היא כל פעם יכולה לתלות במכתה. השח רצה לומר, לבוא ולטעון שאם בכל אופן היא מרגישה שהדם עוזב מאותה המכה, אז היא יכולה לתלות. הגרא לא הסכים לזה ולא קיבל, שוב מאותה טענה שבאמת אם ככה היא לא תאסר לעולם, ואין תליה במכה בשעת ויסתה. בכתמים הוא הקל. השולחן ערוך פסק בסתם, אם יש מכה באותו מקום הרי שתולים בדם הכתה, כלומר כמו דעת הרשב"א שראינו מקודם. דיברנו על הנושא של תליה במכה, אך האם יש משמעות לגבי המקום, המיקום של המכה? בגמרא בסמ"ו עמוד א' כתוב, אם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה, מדגישה הגמרא באותו מקום. לעומת זאת בתוספתא מובא הנוסח, אם יש לה מכה הרי זו תולה במכתה. האם יש נפקמינה בין שתיהן? הרשב"א כתב העתיק את דברי התוספתא, כלומר שהיא תולה בכל מכה, תולה בכל מכה ללא תלות בעצם במיקום של אותה מכה. השולחן ערוך סתם כדברי הגמרא, כלומר שאם יש לה מכה באותו מקום, נכאורה במקום, וכך באמת פסק השח לפיו, שאם אינה יודעת את מקור הדם, כלומר אם זה בא מהמקור או מהצדדים, ויש לה מכה, אז אם יש לה ספק, אז יכולה לתלות בדם הכתה. אבל אם מרגישה שהדם יוצא מן המקור, אז רק היא יכולה לתלות רק כי היא יודעת בוודאות שיש לה מכה במקום ושהדימום כרגע הוא מאותה מכה. ישנם אם כן שתי דרכים להבחן כאשר יש לאישה פציעה, להבחן ולהוכיח שבאמת הדימום שכרגע הוא מגיע מדם המכה ולא מדם המקום. אפשרות אחת שמביא אותה תרומת הדשא, מביא אותו בית יוסף, שהוא כותב, אם כן בנדון דידן שבשום פעם אינה מוצאת רק במקום אחד מן הצד, כלומר כשהיא בודקת מוצאת רק בנקודה ספציפית, דהי שוכחה דלאו מן החדר הוא בא אלא מן המכה שבצדדים, וכל שכן היא מרגשת בשעת הבדיקה כשהיא נוגעת בצד המקום או שהוא כואב לה קצת. אז אם באמת יש לנו את העניין הזה גם המיקום וגם הכאב, הרי שזה באמת הוכחה טובה לכך שהדמם הזה הוא דם שבא מפצע. אפשרות נוספת שהיא נאמרת ביחס לדין של רואה מחמת השמיש, אומרת לנו הגמרא, בכל אופן היא רוצה לבוא ולבדוק את העניין, לראות שאולי זה בא ממכה ולא מהמקור, אז כיצד היא בודקת? נוטלת שפופרת חלולה ובתוכה מכחול ובראשו מוח, ומכנסת אותו באותו מקום. אם נמצא דם על ראשו, בידוע שהוא מן המקור, ואם לאו, אז בידוע שהוא מן הצדדים. ולכאורה זה באמת בדיוק אותו סגנון של מה שאנחנו מבקשים מאותה בודקת טהרה או רופאה, שהיא תבדוק ותסתכל פנימה כדי לדגום את הריר שיוצא ישירות מצווה הרחם, ועקפנו בעצם את כל הצדדים. המורכבות והסיבוך נהיית יותר גבוהה כאשר אנחנו מדברים ביחס להפסק טהרה. מה קורה באמת במצבים שהיא לא מצליחה לעשות הפסק טהרה? אז ביחס להפסק טהרה, קודם כל, צריך לברר את גדר ההפסק טהרה, ונחלקו בכך האחרונים, ויש מי שטען שיש גם מחלוקת ראשונים בדבר הזה. החוות דעת מביא שדין הפסק טהרה הוא דין דאורייתא, וכן מביא גם החתם סופר. כך כותב גם הגידולי טהרה, הוא מביא את זה שזה נלמד מגזירת הכתוב וכי תרזב מזובו, הרי שיפסוק דבעינן שיהיה ברור לו שכבר פסק מלראות. כלומר, אנחנו לומדים את זה מזהב, יש לנו גזירת כתוב שהוא צריך להוכיח שבאמת הוא כבר פסק מלראות. לעומתם, האור זרוע הביא דעת הרשב"ם, שבדיקה זו אינה אלא כי אם חשש מדי רבנן, ולכן, וכך גם כתבו, פסקו המהרש"א והסדרי טהרה. הבח עשה חלוקה בין נידה דאורייתא, בנידה גמורה, סליחה, לבין נשים שלנו שנחשבות כספק זבות. בנידה דאורייתא, גמורה זה נחשב כדאורייתא, אבל כיום נשים שלנו, שדידן, שנחשבות לספק זבות, הרי שכל הדין הזה הוא דין דרבנן. הנגזרת מהדיון הזה הוא האופי של הבדיקה. איזה סוג של בדיקה צריכה אותה אישה לבצע בכלל בזמן הפסק טהרה? נחלקו בכך הראשונים הרשב"א, הרייבד והרמב"ן. מביא הרשב"א והראש, כותב שהדעת נותנת שיהיו חורים וסדקים צריכים בדיקה יותר מפני שאין המעמידים. כלומר, לא מספיק סתם בדיקה, אלא צריך בדיקת חורים וסדקים לגמרי. ועוד, דכל בדיקת חורים וסדקים היא שנקראת בדיקה, שלא מחורין אינה נקראת בדיקה אלא קינוח. כלומר, יש כאן הגדרה מאוד מאוד חדה של הרשב"א, שאם היא לא עשתה בדיקה ממש בחורים ובסדקים, לוודא שלא אין איזושהי טיפה דם שנחבט, הרי שזה נקרא קינוח וזה לא מועיל בוודאי בהפסק טהרה. רייבד עשה חלוקה ואומר, יש הבדל בין לבעלה לבין טהרות. לבעלה היא לא צריכה בדיקת חורים וסדקים ומספיק בדיקה רגילה. בדיקה רגילה, מספיק בדיקה פנימית, אבל בדיקה רגילה, בלי יותר מדי להתעסק בעניין, אבל לטהרות באמת כאן חייבת בדיקת חורים וסדקים. הרמב"ן, מעניין, מחדש לנו כאן גדר משמעותי מאוד, והוא כותב, ולפי הסברה יש להכריע שבדיקת ההפסקה, שהיא מעלה אותה מטומאה לטהרה ומוציאה אותה מחזקה לחזקה, צריכה להיות בדיקה מעולה שאין עליה אחריו ספק. כלומר, הבדיקת ההפסק, כיוון שהיא מוציאה מחזקת טומאה ומכניסה לחזקת טהרה, היא חייבת להיות בדיקה מוחלטת, בדיקה טובה, וזה ביחס להפסק טהרה. ביחס שיבה נקיים, הרי כיוון שכבר פסקה והיא כבר יצאה מחזקת טומאה, הרי שמספיק בדיקה כלשהו, בדיקה כלשהו סגי. השולחן ערוך פסק כמו הרשב"א והוסיף, כלומר שלכתחילה היא צריכה לעשות כל הבדיקות כחורים וסדקים, סליחה, והוסיף שבכל אופן אם יקשה בעיניה הבדיקה, אם היא מתקשה, כואב, היא לא מצליחה, הרי שעליה לנהוג כך לפחות בבדיקת ההפסק או בדיקת הראשון לנקיים, ואנחנו נזכור את זה גם לגבי המשך. אחרי שאנחנו ראינו את הגדר ואת החומרה של ההפסק טהרה, אז נדון בשאלה המורכבת, והיא במצב שהפצע הוא לא נמצא בצדדים, הוא לא נמצא בנרתיק, אלא הוא נמצא במקור, הוא נמצא בצוואר הרחם, ויש הרבה מאוד בעיות של פציעה בצוואר הרחם מכל מיני סיבות, ותכף אנחנו נראה חלקם לפחות. וכשיש מציאות כזאת, הרי שגם אם היא עושה את הבדיקה של המכחול, הרי שהיא לא מועילה בכך, כי גם המכחול, ברגע שהיא נוגעת במקור, הוא מדמם, ונדמה לה שזה בא מהמקור, אבל האמת שיש שם פצע. איפה זה בא לידי ביטוי? נראה את הציור, כמו שאנחנו רואים בצד השמאלי, את הרחם, כלומר את הכל בהיטל של הצד, בחתך צד, את הרחם המשולש, את צוואר הרחם כשהוא גולש לפתח לנרתיק, ובהיטל פנים את צוואר הרחם. כך נראה צוואר הרחם כשהוא באמת נקי ויפה, ככה זה נראה בציור בדרך כלל. במצב רגיל הוא נמצא, כלומר, הרבה פעמים הוא מופיע עם קצת יותר מורכב. במצב כזה, אז איך אפשר לבוא ולבצע את הפסק טהרה? אם ישנו פצע באזור הזה, באזור של פתח הצוואר, ואז ממילא האישה לא יכולה לדגום ולראות את בדיקת השפופרת. אפשרות שנייה שהיא בעייתית, במצב שיש לאישה היהודי, יש לה התקן תוכחמי, החוט שיוצא מצוואר הרחם, הוא גולש לנרתיק. הרופאים הרבה פעמים מבטקים, חותכים את החוט הזה כדי שיהיה קרוב ולא יפריע. דווקא החיתוך הזה הרבה פעמים גורם לבעיה שהוא הופך להיות כמו קוץ, והוא פוצע את האזור של פי צוואר הרחם. המצבים כאלה, איך האישה יכולה לפסוק בטהרה? הנודע ביהודה חידש חידוש גדול מאוד, והוא כותב ככה: עיקר הבדיקה היא משום שבשעת הבדיקה נותנת דעתה להרגיש אם דם זה יוצא מן המקור, ואם כן מה שאינה מרגשת שדם יוצא מן המקור, אז מי קרי הפסק טהרה? כלומר, אומר לנו הנודע ביהודה, באמת חידוש עצום, שעיקר הבדיקה של ההפסק הוא שפשוט היא מתרכזת והיא לא תרגיש שישנה יציאה ממקורה. ככה גם הביא האבני, שוט אבני מילואים. רגע, מביא כמה אבני מילואים, והוא מביא, תראו בסוף, וכל שאינה מרגיש שדם זה בא מן המקור, מקרי הפסק טהרה ובדיקה תוך שבעה נקיים, ומטעם הדקטיבנה, משום דעים לבחי, אתה אוסרה לעולם שאין לדבר קצבה, אם אתה תחיה מכה. כלומר, אם אתה לא נדרש לזה באמת לפסוק כך, הרי שאישה כזאת לא יכולה לעשות הפסק טהרה בשום אופן. לעומתם החוות דעת, הוא לא הסכים לדבר הזה, והוא כותב, לפי זה אישה שראתה דם ממש, ואחר כך נולדה מכה, אפילו ידוע שמוציא דם, אין מה לעשות, אם היא לא יכולה לבדוק אפילו פעם אחת, היא טמאה, מכיוון שאנחנו חייבים ספורים ובדוקים. ברך לנו ה... בסדר, אנחנו נמשיך בעל פה. אנחנו צריכים לבוא ולראות ספורים ובדוקים בעינן. והוא מסכם ואומר, ומניין לנו להתיר את זו, והבית יוסף כתב על בדיקה זו שהיא באיסור קרת. ולכן, אומר, אי אפשר לסמוך בדבר הזה, צריכה לפחות בדיקה אחת שהיא תהיה נקייה לחלוטין. החתם סופר חילק בין בדיקת ההפסק, שהיא חייבת בדיקה ממש נקייה, ואי אפשר לסמוך על המחשבה, כיוון שמעיינה עדיין פתוח, וכל עוד לא הוכח אחרת, אז היא לא יכולה לסמוך על זה, לבין שבעה נקיים שהיא יכולה לסמוך על, על באמת הבדיקה הזאת במחשבה, על הריכוז. מרן הראשון לציון הרב עובדיה, הוא פסק שבמצב שבאמת אין לה אפשרות להתאר בצורה אחרת, על ידי עד, אז היא יכולה לסמוך על הנודע ביהודה ואבני מילואים. להלכה למעשה, דין תלייה בהפסק, אנחנו רואים שהוא מורכב מאוד, ונראה את היחס של קשת הפוסקים בני זמננו באמת ליחס לדבר הזה. הרב קרליץ כתב לגבי בדיקת הפסק טהרה, אין להתיר בשום אופן לתלות במכה. אף בידוע שמוציאה דם, כיוון שזוהי הבדיקה שמוציאתה מחזקת טהרה, מחזקת ראייתה, ומבררת שפסק מן אדם המקור, וחייבת להיות נקייה לגמרי, ואין לסמוך לתלות בכלום. מה הוא לא התיר, גם לא על ידי בודק את טהרה ורופא וכל הדברים האלה. זה לפחות כך כתוב בספר. עוד לא הספקתי והצלחתי לשאול אותו ישירות לגבי הדבר הזה. ובנקיים הוא הקל לסמוך על בדיקת אחות אם תאמר שיש לה מכה שמדממת חוץ מהראשון, והוא כותב גם בשביעי, כלומר שצריכה גם כן שיהיו שלוש בדיקות שהן נקיות. כך מביא הרב קרליץ, וכך גם פסק בשו"ת אגרות משה, הרב משה פיינשטיין, שאם הייתה נדע לא יועיל מה שיש לה מכה, היא חייבת בדיקת הפסק טהרה ובדיקת יום א'. וכך גם מביא בעל שם הלוי, שאין מקלים, ובהנה הפסק טהרה ובדיקה של יום א'. בטהרת הבית מביא הרב עובדיה את שו"ת הזיכרון יוסף, והוא נשאל על ידי רבי יצחק יוסף אף דבית דין של קריאת קודש ברסלה, והוא אומר, מביא שם שאלה, אולי מהתורה אין בכלל חיוב לבצע את בדיקת ההפסק טהרה, הוא מביא, לכאן מובא זכרון יוסף, כל שעברו עליה שישה ימים מתחילת ראייתה, אין ההפסק טהרה מעכב מן התורה, מאחר ורוב נשים אינם רואות יותר מחמישה-שישה ימים. וממילא, ברוב כנגד חזקת הטומאה, אנחנו יודעים שרוב נגד חזקה, רוב עדיף. אז האם, כלומר, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, הוא שואל כזאת שאלה, שבכלל מהתורה, אחרי זמן שרוב נשים רגילות לראות את הווסת שלהם, מצד התורה, אין חיוב לבצע בדיקת הפסק טהרה. אפשר לסמוך על הדין של הרוב הזה. ומילא אפשר לסמוך שנסתה מעיינה אחרי הפרק זמן הזה, ונחשב כהפסק. והוא עונה לו שאכן באמת מדובר ברוב מעליה, ומן התורה אפשר לסמוך על כך, אך הגדרת הרוב קודם כל הוא משנה לו. אתה דיברת על רוב נשים, אני אומר שזה לא, אי אפשר לדבר על רוב נשים, אלא אנחנו מדברים על רוב הראיות של אותה אישה. כלומר, אם אותה אישה יודעת שבדרך כלל היא לא רואה יותר מחמישה-שישה ימים, אז אם יום השביעי עבר, אפשר להחשיב את זה, נכון, כהפסק טהרה. הגאון רבי עקיבא איגר, לא הסכים לדבר הזה. הוא כותב שבוודאי ראתה, גלשתי, בוודאי כשהיא ראתה, אז הוא לא מסכים לזיכרון יוסף, היא צריכה בדיקה מעליה. כיוון שהיא נמצאת בחזקת אומה, אם היא כבר ראתה, אז היא צריכה בדיקה מעולה. לעומת זאת, אם היא בספק ראתה, במצב כזה הוא מסכים לכך, ובאמת ספירת הימים עולה להפסק. החזון איש קיבל את הזיכרון יוסף, והסכים לכך שזה באמת נחשב כרוב גמור, וגם בוודאי ראתה. אבל כיום מדין אחר, כיוון שכולם נחשבות כספק זוות, הרי שאי אפשר לסמוך על כך, כי זווה צריכה הפסק טהרה מהתורה, ולכן אי אפשר להסתייע בזה. בכל מקרה הוא מסיים את דבריו ואומר, קשה להורות למעשה להקל בוודאי ראתה, היא חסר לה בדיקת הפסק טהרה, אחרי שהגאון רבי עקיבא איגר מחמיר בכך. החתם סופר כותב, אישה שיש לה מכה ולא יכולה לפסוק בטהרה, אם המתינה כל כך ימים שדרכה לפסוק בראיית דמים בעומד יפה ותפסוק בטהרה ותראה אחר כך העד נקי ממראה הבסתות, רק שהוא מלוכח ממראה דם, מקרי שפיר הפסק טהרה לעניין הזה. כלומר, החתם סופר על בסיס הזיכרון יוסף, הוא כותב שאישה שיש לה מכה, אם המתינה מספר ימים שבדרך כלל היא כבר נקייה בהם, והיא בודקת ורואה שההפרשה שיש לה על העד היא ודאי הפרשה דמית שנראית לה מהפציעה, אז אפילו שזה הפסק, יכולה להתיר ולסמוך על הדבר הזה. רוב האחרונים לא קיבלו את הדבר הזה ולא פסקו ככה, אבל כך פסק החתם סופר, ולהלכה, לא, עברנו אחורה. להלכה הרב, הרב עובדיה יוסף, כותב בטהרת הבית, ביחס לענייני טהרה. אנחנו נראה שיש הבדל בעמוד ג'ין ממתת, ולעניין הלכה נראה בוודאי שאין לזוז מדברי רוב הפוסקים ומרן השולחן ערוך שבדיקת הפסק ובדיקות הראשון והשביעית צריכות להיות בדיקות גמורות בחורים וסדקים, אולם כשאי אפשר כי גורמת לה לראיית דם יש לסמוך על סדרי טהרה, שבמקום שאי אפשר יש לסמוך על דעת הרייבת שמספיק בבדיקה קלה, כלומר במצב שבאמת יש לה קושי יכולה לסמוך על דעת הרייבת להתיר אותה בבדיקה קלה. אבל ביחס להלכות של מכה ודילי מכה במודר שנון ד', אז הוא כותב, אולם לפי עניות דעתי יש לקיים את דברי הזיכרון יוסף ומקבל אותו, ומעטה הוא כותב, נראה שאם אי אפשר להתאר על ידי הפסק טהרה בעד הבדוק מפני המכה שיש לה שם, יש לנהוג כדברי הנודע ביהודה ואבני מילואים שבדיקת הפסק בטהרה תהיה באופן שתשיח דעתה מכל מחשבה, ותיתן דעתה אם תרגיש שיוצא מן אדם מן המקור, וכל שלא הרגיש שכן שפיר נחשב בדיקת הפסק טהרה או בדיקת שבעה נקיים, כך הוא פוסק בסופו של דבר. כמובן שזה רק במקרים שאין ברירות אחרות, ואותה אישה תישאר עגונה אם לא נתיר אותה בצורה כזאת. כן. הפתחי תשובה בסעיף קטן כף ד' מביא שיש כמה גדרים, כמה דעות ביחס למתי אישה יוצאת מחזקת טומאה. אחד מהם, הנודע ביהודה שבא ואומר, במילא בונה, האישה עדיין בחזקת טומאה, היא לא יוצאת בחזקת טומאה על ידי ההפסק. דעה שנייה מביא חוות דעת שלאחר בדיקת ההפסק טהרה היא כבר יצאה מחזקת טומאה. דעה שלישית, המורדכי שבא ואומר רק אחרי שלושה ימים ראשונים, היא מתחזקת בטהרה, והדעה הרביעית שמביא החתם סופר בסדרי טהרה, שאחרי שלוש בדיקות, ערבית, שחרית וערבית, רק אז היא יוצאת מחזקת טהרה. על בסיס החתם סופר הזה מביא מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שאישה שיש לה פצע באותו מקום צריכה לבדוק עצמה שלוש פעמים כדי לעשות הפסק טהרה. בדיקה ראשונה תהיה בליל חמישי לראייתה, שנייה למחרת בבוקר, ושלישית ביום החמישי לפני השקיעה. ובבדיקות אלו, אם תמצא רק דם פצע ולא דם נידה, תעשה בדיקת הפסק טהרה לפני השקיעה, ויכולה לסמוך על זה, וזה יחשב לשלושת אלה שהתחזקה בטהרה ונחשב כהפסק. כמו כן יכולה לעשות, וזה החידוש הנוסף שאנחנו נדבר בו תכף, יכולה לעשות בדיקת הפסק על ידי אחות המתמחה בכך שתוודא שאדם יוצא מהפצע ולא מהרחם. שוט נפש חיה, רבי חיים אלעזר וקס, שזה שאלה לפני הספר לפני כ-130 שנה, כותב לנו משהו חדש ונפלא. הכלל היוצא לדינה באישה שאינה יכולה להתאר בעלה, וכעת על ידי כלי הבתה אפשר לראות בפנים שאדם ממש יוצא מהמכה, שתוכל לתלות אדם במכה. אפשרות אחת מצד מצב שאדם הוא שונה, אפשרות שנייה שהוא מביא איך שבודק את עצמה בכל המקומות ומוצאת רק במקום אחד, וזה נחשב לה כהפסק טהרה, הוא אומר, כשאין ברירה כמובן. באפשרות השלישית שהוא מביא, ואם שני אלה לא יהיו לה, כיוון שאי אפשר לה להתאר בשום אופן, אפשר להקל, כיוון שנראה על ידי כלי הבתה שאין אדם בה רק ממקום אחד. כלומר, זה חידוש עצום, כמו שאפשר גם לבוא ולסמוך, כלומר, שעל ידי ההסתכלות של הרופאה, של האחות, שהיא בעצם רואה שמהמקור הכל נקי, והדמם יוצא רק ממקור אחד בצדדים, הרי שאפשר לבוא ולסמוך על הדבר הזה. הוא מביא כמובן כשקלו כל הקיצים ואין אפשרות אחרת. פוסקים באמת איך אנחנו מתייחסים בפסיקה של היום אל הדבר הזה. מביא, שאלתי את הרב קליין מבני ברק, האם אפשר לסמוך שאישה בודקת תעשה הפסק ברגע שהיא תסתכל או תדגום? אומר לי, בוודאי שהיא יכולה, כי אחרת אותה אישה לא יכולה להתאר. אז גם בהפסק היא יכולה להסתכל פנימה, ועל ידי שהיא לוקחת במטוש, יש כאן בודקות, אז כך לעשות, לקחת במטוש, אחרי שהיא מנקה את כל צוואר הרחם, לדגום את ההפרשה החדשה שיוצאת מהצוואר, וברגע שהיא דוגמת והכל נקי, הרי שזה נחשב כבדיקת אוכרים מוסדקים, וכמעט כל מי ששאלתי כך אמר לי במפורש, שזה בדיקת חורים מוסדקים, יכולה לסמוך על זה. צריך לדגום חלק מהריר החדש כדי לראות אותו, ואז זה נחשב. שאלתי אותו מה קורה ביחס לבדיקה, לשאר הבדיקות, כי הרי ראינו שיש מי שסובר שבכל אופן בדיקות ראשון ושביעי הם מדינה וצריך גם אותם. אמר, אין מה לעשות, היא חייבת בדיקה נוספת אצל האחות, גם בראשון וגם בשביעי. כלומר, בסך הכל שלוש בדיקות שהיא תצטרך לבוא ולעשות אצל הבודקת. שאלנו את הרב אריאל ואת הרב יחיאל מיכל שטרן, וכאן החידוש הוא אפילו יותר, שהם באמת פסקו כמו הנפש חיה, שאומרים במצב כזה שאין, ברגע שהבודקת מסתכלת ורואה הריר חדש שמתחדש והוא נקי, הרי שמספיקה הראייה הזאת כדי להוציא אותנו מחזקת טומאה, וזה מספיק להיחשב כבדיקת הפסק טהרה. מי שקצת הסתייג מהדברים האלה, אמנם זה היה לפני כמה שנים כששאלתי אותו, זה הרב בקשי, הרב הראשון לציון, הרב בקשי דורון, שהזכיר לרפואה שלמה בעזרת השם, והוא אמר לי, בדיעבד אפשר להסמוך על הדבר הזה, בתנאי שזה באמת לא עניין של יום, יומיים, שלושה. כמרים זה באמת, אין לנו ברירה, יש לנו פצע שהוא נמצא שם, אז אפשר לסמוך ולהתיר באמת גם בדבר הזה. לסיכום, ביחס לשאר הבדיקות, ראינו ש... שאלנו את הרב, את הראשון לציון, את הרב עמר, והוא הורה לנו בתשובה לשאלה שלנו, שבאמת במצבים שמפני דוחק הממון, דוחק והפסד הממון, כלומר אם קשה לה כל פעם לבוא ולהיבדק, וזה באמת לא אותה אישה, זה היסטרי, כי זה באמת קשה, והפסד הממון של לבוא עוד פעם לבדיקה, אפשר להקל. כלומר, לא נצריך אותה לעבור עוד פעם בדיקה אצל בודקת טהרה, אלא מספיקה ההפסק, ואז ואני חושב שלאור כל מה שאנחנו ראינו היום, הרי שאם היא עושה בדיקה והיא רואה שהדם הזה הוא נראה כדם הקטה, אז ודאי שיכולה לתלות, ואין צורך ביותר מזה. בודקת ראשון או שביעי, ויש כאלה פוסקים שאמרו אפילו מספיק את הראשון, אם אנחנו יודעים שיש לה דמם, שיש לה פצע, ובכך היא מסתפקת ויכולה ללכת לטבול. ככה גם הרב מזוז פסק לנו. יש אחרים שהחמירו ואמרו שאין דבר, כלומר אין אפשרות לעשות. אנחנו חשבנו על טכניקה נוספת, זה הנקודה. חשבנו על טכניקה.